טוב, ברוכים הבאים. הערב זה הלילה האחרון בשנת 2017. התאריך הלועזי זה ספירה של שנת השמש. התאריך העברי זה ספירה של שנת הירח ושנת השמש. עם ישראל נמשל ללבנה, שזו היכולת להתחדש גם במצבים של היעדר כמעט גמור. יש תופעה של אנשים שחוו בחייהם הצלחה, ראו ברכה והישגים בפרויקטים, במשימות, באתגרים שהציבו לעצמם, וראו גם ברכה, גם הצלחה, וכל עוד חייהם התנהלו על מי מנוחות. מי מנוחות זה לאו דווקא שקט, אלא הכוונה היא בהתאם לציפיות, וראו שהאתגר הוא בשליטה ויש איזו התפתחות, וגם הקשיים וגם האתגרים שהם עוברים הם לפי היכולות שלהם, לפי הכלים שלהם, אז הם עברו את זה בטוב. ולפעמים היקום שולח לנו אתגר שהוא בניגוד לכל תוכנית, בניגוד לכל ציפייה, בניגוד לכל הערכות מוקדמת. והחוויה הזו יכולה להיות מאוד מטלטלת, עד שהיא תגרום חלילה לבן אדם לייאוש. זאת אומרת שכל מה שמגיע אל חייו באותה התרחשות זה משהו לא צפוי לגמרי. משהו שהוא לא נערך אליו, שלא היה בכלים שלו, שלא היה באפשרויות שלו, הוא איננו יודע מה לעשות עם זה. רבי נחמן דיבר על העניינים הללו לא מעט. אומר, קודם כל, להיות בהבנה, גם אם הלב עוד לא שם, שאני מושגח. הנקודה השנייה, שמה שקורה הוא לטובתי. הנקודה השלישית, לקבל את זה שאין לי מושג איך זה לטובתי. כי לפעמים אני בהתנגדות לכך שזה לא מופיע בספר התסריטים שלי. יש לנו ספר תסריטים שבו אנחנו כביכול אמורים לדעת איך המתרחש הוא לטובתי, גם בדברים לא רצויים. אבל לפעמים מגיעה התרחשות לא רצויה, שגם בספר התסריטים זה נראה לנו שזה לא לטובתי. שזה יעקב אבינו, כשהוא נמצא עם בניו, הוא אומר להם בברכות שהוא נפרד מהם לפני מותו, אז בברכה לבנו דן, הוא מזכיר את המילים לישועתך קיוויתי השם. אז אומרים לישועתך קיוויתי השם, שאני מקווה לישועה שלך, ולאו דווקא לישועה שמופיעה בתסריטים שלי. מסופר על איזו גברת שהייתה במצוקה גדולה, וכמה עניינים בסיפור לא מופיע באיזה מצוקות, עם איזה מצוקות היא התמודדה. היא הלכה לאיזשהו רבי שהייתה איתו בקשר, והוא כל פעם הקשיב לה בסבלנות ובנינוחות שבוע אחר שבוע. וכל פעם היה לה הצעה אחרת לרבי שהתפלל עליה עבור הישועה שלה, והיא סיפרה לו איך הישועה אמורה להיות. היא נתנה תסריט לקדוש ברוך הוא בשביל לראות איך הדברים יומתקו, איך הדברים יסתדרו. וככה מדי שבוע היא באה עם רעיון חדש, בבקשה חדשה לתפילה. אחרי איזה זמן, היא חוותה מה שנקרא רווח והצלה, חוותה המתקה, באופן שלגמרי לא היה צפוי, באופן שלגמרי לא היה מתוכנן, ולא עלה על דעתה כלל. אז היא באה אל הרבי ואמר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא כל כך מקורי שהוא הצליח למצוא דרך שאפילו אני לא חשבתי עליה לבקש אותה. אז אומרים, לישועתך קיוויתי השם, זה להיות בענווה. ובעצם לבקש את הישועה. והרבה פעמים כדאי לבקש את הישועה במובן של הרגש שאליו אנחנו מייחלים. לפעמים בן אדם רוצה למשל רכוש מסוים שעבד לו שיוחזר אליו. הוא מתאמץ על זה מאוד. הוא את כל החיים שלו משקיע בעניין הזה. במשפטים, בטיעונים, בהשתדלויות, במריבות, בסכסוכים. גם בהשתדלויות על פי טעם ודעת. אז פה הוא רוצה את החפץ או את הרכוש, שאם יושב לו הרכוש, אז משהו בהרגשה שלו ישתנה. ופה אני פונה אליכם. תעזרו לי למצוא הגדרה לזה. בוא נאמר שבן אדם נלקח ממנו משהו שהוא מרגיש שזה שלו, הוא מרגיש שנעשה לו עוול, הוא מאוד רוצה שזה יחזור אליו. והשאלה שלי שבה אני פונה אליכם, איזו הרגשה תהיה כשהדבר הזה יחזור אליו, יחזור לרשותו. אני מבקש רעיונות במילים של רגש. איזה רגש יחזור ויופיע אליו. כן. הקלה. תודה מאוד. נכון? אם יש תקלה, יהיה גם תחתן. נכון?
יהיה הקלה, אבל...
רגע, לא חייכת. זה היה כמי בדיחה כזאת. תפילה אמנם, אבל מרגשת. אז תהיה הקלה. מה עוד?
תהיה הקלה, אבל יהיה תוחלת ממושכה אחרת. זה תמיד ככה בחיים. משהו אתה משיג ואתה...
כן, זה באמת בהמשך, אבל פה אני מנסה לשאול ברגש מה, איזה רגש הוא ירגיש שהעניין יסתיים בהצלחה. מה? חיבור, אתה אומר אהבה, ביטחון, אמונה, סיפוק, הביטחון העצמי שלו אולי ישתפר. הדימוי העצמי כמצליח לעמוד על שלו, השתפר. כן, אבל פה נדבר על הרגשות במובן החיובי, לא לנסות למצוא בהם חיסרון. שמחה. אז במקום גבוה, אני אשתמש בזה בביטחון עצמי של הנה אני חותר ומשיג את הדבר. אז פה אני מבקש להציע, כי בן אדם יכול לבקש, או לייחל, או להתפלל, על אותו רגש שחסר לו. זאת אומרת שבאמת מה שהוא זקוק לו זה לשמחה או לביטחון העצמי או לחוויית ההצלחה או לסיפוק של עמידה באתגר. דרושים מתנדבים לענן בראשם שהרעיון הובן. תראו, אני ביקשתי רק אינעון ראש, וזה היה עם בונוס של חיוך מכל הלב. יכול להיות שזה החיוך הכמעט אחרון ל-2017. קודם כל להתכוונן לזה, להבין מה הוא באמת זקוק לו. זאת אומרת, מה שאנחנו זקוקים לו... זה לא את הדבר, את החפץ. אנחנו כמובן גם מעוניינים שיעשה צדק, שנקבל את החפץ או את הדבר שבו אנחנו מעוניינים, או את הרכוש או את הממון שנלקח מאיתנו. בעומק מה שאנחנו מבקשים, בעומק אנחנו מבקשים בחזרה את הביטחון העצמי. בעומק אנחנו מבקשים את הדימוי העצמי של הצלחה, של עמידה באתגרים, של היכולת לעמוד על שלי. אז זה אומר שלספר מי שרוצה לשתף את ריבונו של עולם בתפילתו האישית, הספונטנית, המתחדשת, שנקראת התבודדות, לספר את אשר על ליבנו, אז פה אני מזמין, חוץ מאשר לשתף מה אנחנו מבקשים, איך זה נראה במובן בעולם הגשמי, להזכיר את הנקודה היותר פנימית. כי אם הנקודה היותר פנימית היא לחוות הצלחה, ואם הנקודה היותר פנימית היא לחוות שקט, זה כמו מישהי שנפרדה מאהוב ליבה, שמסיבות שונות בחר, זה משפטים שנקטעים באמצע רק עם תנועת יד, שמסיבות שונות בחר, זה לא מובן את הפנטו, אני אנסה ביד ימין כי אני שמאלי, בחר להמשיך בדרכו, בחר בקשר אחר. ולפעמים הכאב הוא עצום, וכל המחשבות וכל הרגשות הן יכולות לנוע על הספקטרום בין תקווה וציפייה עצומה שהקשר הזה יחזור, קשר הזה יחזור, או לבין אפילו מחשבות על נקמה, מחשבות על איחולי הפך הטוב. זה ביטוי מנומס, איחולי הפך הטוב. כך היה הרבי מלובביץ' רגיל לומר, לא אומר משהו שלילי באופן מובהק, אלא הפך הטוב. לבין מה אני באמת מבקש? אני מבקש שהחלל שבתוכי, שכרגע יש בו בדידות וכעס, יתמלא בקשר חדש, באהבה, בשלווה, בקשר מפרה. אז כשאנחנו ממקדים את כל כוח הרצון שלנו, את כל הציפייה שלנו שדווקא הקשר הזה יחזור, זה גם סוג של כמו ודאות כזו שזה הכי טוב לנו, אבל אנחנו לא יודעים. נכון שברגע זה מה שאנחנו הכי רוצים, אבל כשבנה בא ואומר, מה שחסר לי כרגע, זה שהכעס יהפוך לשלווה, והבדידות תהפך לקשר, והקשר תהיה בו אהבה, תהיה בו העצמה, תהיה בו, אני יכול לבקש את כל מה שאני רוצה בקשר, את התשוקה, את ההפריה האינטלקטואלית, את היעדים המשותפים. וחוזר שוב, המסר שאליו אני מכוון, זה בעצם לומר, יש את הדברים שאני מבקש שיושבו לחיי, אם הם נלקחו, או שיופיעו אם הם לא היו מעולם. ואני מזמין אותנו וממליץ לבקש את המכוון הפנימי. המכוון הפנימי זה לא האוטו החדש. המכוון הפנימי זה להגיע בנוחות לעבודה, או שישמע מוזיקה בנוחות, או שאוכל להסיע אנשים בנעימות שנוסעים איתי. אבל לשאול את עצמי בכל דבר שנמצא בבנק המשאלות שלי, בבנק הציפיות, מה הפנימיות של המכוון? את מה אני מבקש? וגם במקומות שאנחנו מרגישים שנעשה לנו עוול, או שהייתה איזו החמצה, או שהיה איזה חיסרון, לבקש את הרגש שמתלווה לזה. זאת אומרת, כשהדבר יחזור אליי, איך אני אמור, איך ארגיש אז, ולבקש את הרגש הזה. לבקש את השמחה, את השלווה, את האמונה, את האהבה. מה אתה אומר? כל השיחה שלנו היא על חיבור, המילה ניתוק לא מתאימה פה. הבנתי אותך, אני רוצה להרגיש שאנחנו מדברים על חיבור. זאת הפרדה. הפרדה בין הדבר שאנחנו רוצים שיתממש בעולם החומר, לבין דבר עצמו. אחד הדברים, למרות שההתחלפות של השנה הלועזית, השנה זה לא משהו בלוח השנה היהודי, אבל יש משהו שקורה בבתי עסק, מה עושים בסוף השנה שמסתיים חודש? מאזן זה נכון, אבל זה לא התשובה שלי, אני מכוון, והיא מה שקובעה, ספירת מלאי. אז חלק מהסוד זה בעצם לראות ספירת מלאי, שבעולם החומר, מה קיים, ומה אני מבקש. ולנסות להגדיר את הבקשה הפנימית של הרגש. זה עניין אחד. עכשיו, בכל זמן שכשאנחנו באים לבקש, שאנחנו רוצים להשיג משהו שחסר לנו, טוב ונכון להיות גם באסירות תודה, בהכרת תודה, בהודיה. וגם את ההודיה על דברים שכבר קיימים בחיינו, רוצה להציע לכם איזשהו תרגיל. שמי שזה מתאים לו, יכתוב אותו בבית. לחלק את העשירויות תודה, את הכרת הטוב, לשלוש מחלקות. אחד על טוב שהוא קיים בחיי, במובן של שהוא קיים ממילא, במובן של בריאות, במובן של בני משפחה, של עבודה. עוד כותרת, עוד מחלקה, דברים שמאוד התאמצנו ועמלנו להשיג אותם והם קרו. ועוד מחלקה להודות על הבנה מסוימת שבעבר לא הייתה לי והיום היא קיימת בחיי. כמו למשל ההבנה שהעולם הפנימי שלנו הוא מקרין החוצה. ואם אני משתנה בפנים, אז ההקרנה גם כן משתנה. אם יש לנו את ההבנה הזו, לא בטוח שיש לנו את ההבנה הזו. לדבר עליה אנחנו יודעים, אבל לא בטוח שאנחנו שם, אבל אני נותן את זה רק כדוגמה למחלקה השלישית להודות על דעת מסוימת, על הבנה מסוימת שקודם לכן לא הייתה לי, ועכשיו יש לי אותה, ואני אומר תודה שהגעתי להבנה הזאת. אז בואו נחזור שוב על שלושת המחלקות. מחלקה ראשונה זה להודות על הקיים. על הקיים במובן, תעזרו לי להגדיר אותו, קיים שהוא...
לא מופרד.
הוא קיים, כן. הוא קיים בדרך ממילא. ויש הרבה. אגב, רק שחלילה הוא איננו, פתאום אנחנו מבינים כמה חשוב, דברים שהם ממילא קיימים. אבל למה זה חשוב לחלק את זה לשלושת המחלקות הללו? כי כל אחד מהם מרחיבה לנו את ההסתכלות על השפע הקיים. הראשונה זה על מה שקיים, אמרנו. מה שקיים ממילא. יכול להיות שבעבר טרחתי עליו, אבל כרגע זה נראה לי ממילא מובן מאליו. להודות עליו. על ההשכמה בבוקר. אם כי יכול לבוא מישהו להגיד, אין לך מושג כמה טרחתי לקום הבוקר. על הנשימה שלנו. על הזכות לגור בארץ. על יכולת להתגבר על הנוחות ולצאת לשיעור הערב. ככה כל אחד הרשימה שלו. אחרי זה על הדברים שעמלנו עליהם, שהייתה לנו איזה מטרה, היה לנו איזה רעיון, היה לנו איזה תוכנית, סימנו את היד, ויצאנו אל הצעד הראשון, התמודדנו עם הקשיים, התמודדנו עם הנפילות עד להשגתו של היעד. כמו למשל, לעבור את המבחן של לשכת עורכי הדין במועד השני. אז לפחות אחד מהמשתתפים סיפר לי פה שזה היה אתגר משמעותי וכולל שיתוף הרגשי, מה היו התחושות אחרי הכישלון במועד הראשון. אם יש כל כך הרבה עורכי דין, זאת אומרת שיש הרבה דין. במושג הקבלי יש הרבה דין בעולם שצריך עורכי... מה? בכל מקרה, יבורכו עורכי הדין, אבל כדאי להדגיש את המכוון של זה. כן, בבקשה.
אני אמרתי שהבקשה מתחילה לעבור במבחן השני.
אבל כשעושים את הרשימה הזו, תנסו לעשות את הרשימה הזאת, כי אז יש גם הזכרות באתגרים שעמדנו. מישהו שרצה לפתוח עסק, וזה נראה לו בלתי אפשרי. הרבה אנשים עולים להם הפחדים רק ללכת להירשם מול רשויות המס, ולפתוח עוסק מורשה, ולהדפיס את הקבלות, ולשווק את עצמו, והעסק הצליח. זה עוד היה על אתגרים שהשגנו, על טוב שקיים בחיינו, והוא הישג. אבל להודות על הרעיון שהיה לנו, על העידוד שקיבלנו בדרך, או ממישהו חיצוני או עידוד שידענו לתת לעצמנו בשעת הצורך. להודות על זה.
היום קראתי בספורטל
90% מהשרתים הקטנים, סבון, 90%. כן, אבל זה לא טוב לשיחה שלנו. תשמע, אתה אומר דברים, כולם נכונים, כולם מדויקים, אבל לא זורם איתי בתדר. אבל גם ברוך יהיה, גם הם צריכים להודות. גם הם ניסו, כמה אנשים מספרים שבזכות שעסק פלוני לא הצליח, אחרי זה נפתח להם הדבר שבאמת נפשתם רצתה להביא את זה לידי ביטוי. אבל זה המחלקה הרביעית, דברים שרצינו להשיג ולא השגנו. שפת אמת אומר בדרשה לחנוכה, דרשת אולי ויקש, מקץ אומר מה ההבדל בין להודות ולהלל, הלל והודאה. אז אומר, הלל זה על הטוב הגלוי, הידוע, שאני מזהה אותו כטוב. והודאה, המילה להודות בעברית, זה גם להגיד תודה, אבל יש גם ביטוי כזה להודות על האמת. ולהודות על האמת, בדרך כלל זה ביטוי של חולשה, שמשהו שאני כביכול לא רוצה להודות בו, אבל אני מודה בו. אז אומר השפת אמת, במאורעות או באירועים לא רצויים בחיים שלנו, לנו זה נראה כלא טוב. אז שם אין הלל. כי זה באופן גלוי, זה משהו שהוא לא נראה לי חיובי. אבל כשאני נותן אמון, אז אני מודה על האמת, שלמרות שההתרחשות הזו מבאסת אותי, אני מודה על האמת שבפנימיות שלה יש בזה משהו חיובי ולטובתי. אז הוא פשוט עושה הבחנה לשונית בלשון הקודש. זה רעיון רוחני, לא בכך שבמילון מכירים בהבחנה הזו, שלהלל זה להודות על הטוב שהוא נראה לי כטוב, ולהודות זה להודות על הטוב של... זה בעצם להודות על ההתרחשויות בחיי שהם לעת עתה הם סיבות שבהם אני לא מרוצה. אבל זו המחלקה הרביעית. אז אני חוזר שוב, שלושת מחלקות ההודעה זה כביכול הראשונה למובן מאליו, והשנייה על הישגים, אבל פה, למרות שזה מובן, אני רוצה להרחיב עוד קצת, זה יזכיר לנו איזה מתנות קיבלנו, שהיכולת להתגבר, היכולת לתכנן, היכולת לצעוד לטווח ארוך, היכולת לבקש עזרה בדרך, כל מה שמש, לא רק להודות על השורה התחתונה, אלא להרחיב הודעה על התהליך. והשלב השלישי זה לתת הודעה על תובנות שהן רבות משמעות לחיים שלי. שמשהו השתנה לטובה לפני שהבנתי את זה, ואחרי שהבנתי את זה. אם יש לי דברים כאלו. כמו למשל, יודעים שפעמים אני בא לשיעור, ומכין כיוון לדבר, אבל משהו לא הולך. בוקר עמדתי למסור איזה שיעור, ולמרות שהיה לי כיוון, משהו בתוכי לא שמח בו. זו חוויה שאצל רבי נחמן היא נקראת קטנות מוחין. תודעה מצטמצמת, אבל אין ברירה. זה אמור להתחיל ב-10, ואני יודע בסוף, מניסיון, סוף סוף. אני מיומן, אני יודע שהשיעור יצא, אבל חבל לי על השעה שאני הולך להתאמץ בה, והולך ל... רוצה, כל כך מבקש לבוא עם הלב, כל כך מבקש לבוא עם הנוכחות, עם הזרימה. אחרי שידעתי מה הולך להיות לפי התוכנית, הרגשתי את הלב הסגור, מה שאמרתי, ריבונו של עולם, מאין יבוא עזרי? יש שיעורים שאין לי זמן להכין את עצמי לפני. יש שיעורים שאני לא סגור הנושא. פה גם היה לי זמן וגם הייתי בפניות, אבל משהו בלב היה סגור, זה לא עזר. אמרתי, ממעמקים קראתיך השם. אז החלטתי, פתחתי בנושא של, זה היה קצת בעבודת נפש שיעור, על נושא של נפילות. מה הכוונה נפילות? שבן אדם יש לו דרך, והוא יודע מה הצעדים הנדרשים ממנו, ועל מקום שבו הוא נפל. נפל, הכוונה היא שהוא לא הצליח ליישם את ההבנות שהיו נצרכות. ושיתפתי שלפני איזה זמן, עשרתי שיעור בתורת רבי נחמן, שדיבר על, נחמן דיבר על כך, שאין מי שזקוק לרחמים שלנו כמו מי שאנחנו באים לכעוס עליו. וכשאתה בא לכעוס על מישהו, במיוחד במערכות היחסים הקרובות, אומר, זה כמו סימן. כשאתה בא לכעוס עליו, תדע לך שאין מי שזקוק כרגע להכלה ולרחמים יותר ממנו. נתתי את השיעור בהרחבה, זה בטוב טעם, זה תורה קופיוטט בלקוטי מאורן, מי שירצה לראות את זה בפנים. שם גם רבי נחמן אומר יותר מזה. אומר שאם בן אדם זקוק לרחמים, הכוונה היא שתקראו לזה הקרמה שלו לא טובה. ומי שמכיר את הביטוי. והוא רוצה שיפתחו לו שערי רחמים שמימיים. אז יש חוקיות שטבע הקדוש ברוך הוא בבריאה. מה החוקיות הזו? שכל המרחם מרחמים עליו. זאת אומרת שאם אתה רואה מישהו שזקוק לעזרה, למרות שלפי השיפוט שלך לא מגיע לו, ואתה בוחר לרחם עליו, זה המושג רחמים, שזה ההפך מהדין. דין זה מבט ענייני, זה המושג דין, מגיע לו או לא מגיע לו, ואני שופט לפי הענייניות. רחמים זה אומר אני מודע לדין, מניח את זה בצד ומרחם עליו. מרחם במקרה הזה זה לא במובן של לראות את מישהו כנחות, אלא לרחם במובן של חמלה וסיוע גם למי שכביכול לא ראוי לקבל את החמלה. זאת אומרת רבי נחמן שהחוקיות האלוקית קבע שבן אדם זכאי לרחמים כשהוא מרחם. כל המרחם מרחמים עליו. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לסיטואציה שאתה רוצה לכעוס על מישהו, מישהו עולה לך עזרו לי להמשיך את המשפט, אלא לחמה, לסעיף, תפיוז, כל התשובות נכונות. אתה רוצה לכעוס עליו. אז הוא אומר, לא רק, תראו, יש שיעורים שבהם מדברים בגנות הכעס. פה הנושא הוא זה לא גנות הכעס, או חסרונות הכעס, או זה שזה גורם למריבה, או לניתוק קשרים, זה לא הנושא. הנושא היה שכשאתה בא לכעוס, תדע שיש פה בעצם, נתנו לך הזדמנות לרחם על מישהו, במקום לכעוס עליו, וזה בעצם טיפול, מה המכוון של הטיפול הזה שנתנו פה מישהו שתכעס עליו ובסוף תימנע מכעס ותרחם עליו, זה בעצם אתה, זה הזדמנות עבורך להיפתח לתדר של שפע. זה בעצם התורה הזו של רבי נחמן שהוא מדבר על כך, שלפעמים בן אדם ממש נמצא בתקיעות במובן שהוא זקוק לרחמים, והדרך שלו לפתוח את החסימה זה לרחם על מישהו אחר, ואז השפע השמימי בדרך אליו.
השם לא מוריד ניקוד ברגע שנדע
הטריק? אז מסתבר. עכשיו תשמע, נתתי שיעור טוב. דרך כלל, אני לא, זה לא מתאים שתגיד על עצמך שיעור טוב, אבל זה, כשאני אומר שנתתי שיעור טוב, זה מעצים את המשך הסיפור. היה שיעור יוצא מן הכלל. לא היה אחד, גם מי שהיה רדום, גם מי שלא הבין בהתחלה, הבין באמצע, מי שלא הבין באמצע, הבין בסוף, יוצא מן הכלל. עם דוגמאות ומשלים ומקורות ומובאות. אני חוזר הביתה אחרי השיעור הזה. אני מתיישב לשיחה עם אשתי, ועלה שם איזה קושי, מה שנקרא, מהדברים הנדירים שעולים פעם ב-70 שנה, למרות שאני עוד מעט חוגג רק 49, אבל עולה פעם ב-70 שנה. ועלה כעס מהאיכותיים ביותר. מהמריבות שהרבה זמן לא שוכחים. עכשיו, מילא לספר לכם שכעסתי, או שהייתה מריבה, זה נחמד, זה שיתוף אישי, זה נעים לדעת שזה קורה אצל אחרים. אבל זה לא הנושא פה, שכעסתי או שהייתה איזה נפילה או שעלה איזה קושי. מה הנושא פה, מה הפואנטה? זה האכזבה שעלתה מול שיעור כל כך טוב בנושא הזה, בתיאוריה הזו של רבי נחמן. עכשיו, לא כל אחד זוכה שתוך כמה שעות מסיום השיעור נותנים לו בעצם את המבחן. זה לא מבחן, זה את ההזדמנות ליישם ולחוות את הברכה שבזה. ובאמת, מה שעולה שם בחוויה הזו שעברתי זה האכזבה הזו. מה עם הלימוד? מה עם כל היישום? להיות באכזבה הזו זה מאוד מאתגר. בסופו של דבר יצא מזה גם לימוד, יצא מזה תיקון. אם אמא עליה שלום הייתה אומרת שאתה שוגע, תלמד לאחר מעשה מה הייתה השגיאה. אבל בעיקר שיתפתי בחוויה הכואבת, יש נפילה, יש שגיאה, אבל יש שגיאה אחרי שמסרת הרצאה בנושא, שהיא לאין ארוך מעליבה. כל זה סיפרתי בשיעור שלא היה לי מה להגיד אם זה פתחתי. ואז ראיתי ממש סוג של נס. שיש שיתוף כנה, משהו באווירה משתנה. זה לא רק במובן של מציצנות, שמישהו מספר משהו מהחיים האישיים שלו. כי בשיתוף הכנה זה בעצם סוג של אמת שמתגלה. לא שכשלא משתפים או שלא כנים זה שקר. אבל זה כנות שקשורה ברצון לעבוד, זה כנות שקשורה בשיעור, זה כנות שקשורה בקבוצה שבאה ללמוד ולהתקדם. ואז פניתי למשתתפים, איפה בחייכם פגשתם את המקום הזה שהייתה לכם איזה הבנה, איזה דעת שקיבלתם, וברגע האמת זה לא היה זמין. והשיעור הזה הפך להיות כל כך עשיר, כל כך מעניין. המעניין זה היה פשוט שאנשים הביאו את עצמם. ולא רק הביאו את עצמם עם שכל, אלא עם לב. ואמרתי תודה לשם, כי הייתי כל כך מודע לדקות שלפני השיעור, שאני באמת אומר, מאין יבוא עזרי. הרגשתי שאני יכול להעביר אותו טכנית, כל כך רציתי שיש שם לב, שיש שם תוכן, ולא, שבאמת יקרה לימוד. מול התחושה של בסוף השיעור, כל כך הייתה מעשירה וחיה ו... אז פה גם סיפרתי לכם על כוחה של כנות, אבל זה גם הזדמנות להעביר את הסיפור הזה של רבי נחמן. את הדיבור הזה של רבי נחמן, שכשמגיע אלינו כעס, זה בעצם הצ'אנס שלנו לפתוח שערי רחמים. והצ'אנס שלנו בעצם לפתוח משהו חדש. אבל באמת, באותו רגע שעולה בעצם הכעס, הדעת לא זמינה, אתה פתאום... רק בשביל להעצים את הסיפור, אני אתן לכם עוד קטע ממנו, שזה לא רק שהיה שיעור על הנושא, אלא אחרי זה אמרתי, זה היה שיעור בוקר, איפה שאני גר, אמרתי, לפני שאני אחרי השיעור חוזר הביתה, אני עוד לפני זה ילך לשדה, לטבע, להתבודד שעה, לדבר עם השם, ושם אחת ההבנות שככה העמקתי בהן בהתבודדות, שכשעולה קושי מול הזולת, עולה התנגדות, ההבנה היא שזה בעצם משהו שאני נושא איתי משנים קדמוניות. הרבה פעמים בכל מערכת יחסים, זה אחד מהבנות היסוד שקושי, טענה שעולה על, 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 למשל לדוגמה על בת הזוג, את לא יודעת להקשיב או לא יודעת להכיל, זה בעצם זה טענה עתיקת יומין שבן אדם נושא איתו במערכות היחסים. תנסו לבדוק את זה, שבעצם כל טענה או כל קושי, כל התנגדות שעולה במערכת יחסים קיימת, זה בעצם טענה עתיקת יומין ממערכות יחסים קודמות. לא חייבים לקנות את זה באופן שלא בודק את זה. אפשר לקחת את הרעיון הזה ולהתבונן בו. האם שיש לי טענה או התנגדות למישהו שאני בקשר איתו, זה יכול להיות אפילו מעשי. אפילו חבר לעבודה, רק להתבונן מתוך ענווה, לא מתוך כוחניות שהחוק הזה עובד, לראות אם התחושה הזו שיש לי מול הבוס שהוא אולי קפדן מדי או מתערב מדי בעניינים שלי היא עתיקת יומין, זאת אומרת אני מכיר אותה מאוד מאוד. אז עם שני הדברים הללו, גם עם ההבנה שלקחתי איתי בהתבודדות שבעצם מה שעולה מול הזולת זה סיפור שלי, מה שהעמקתי בזה, התפללתי על זה, וגם התורה הזו של רבי נחמן, ועם ההכנה הנפלאה הזו, באתי למפגש הזוגי, והתוצאה הוזכרה כמה דקות קודם לכן. אתם יודעים שבתוכניות 12 הצעדים, שמישהו אומר ככה שיתוף מהבטן, אז אומרים לו, אוהבים אותך, תמשיך לבוא. יכולים להגיד. אבל באמת יש פה מסר. זה המסר. אין לנו מה להתפעל מהנפילות. לחוב, כן. להבין שאני עוד לא שם, גם כן. להבין שכן התקדמתי, כן, זה גם חשוב. כי יש מקום פנימי שלא רוצה להכיר בהתקדמות. הוא אומר כביכול לעבודה. בהחלט התקדמנו, כולנו. ואם עלה הקושי הזה, זה אומר שאני נפתח לעוד מימד או עוד מדרגה. אז נזכרתי שרבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, סימן חפי, אומר את המילים הבאות. לפני זה אומר שכל מדרגה ומדרגה שבן אדם מתקדם, אומר אנחנו מתקדמים בשיטת המדרגות. ההתקדמות שלנו היא בעצם בן אדם מסיים מדרגה. תן את זה לדוגמה, בן אדם מסיים בית ספר יסודי. אז שהוא היה בכיתה ח' הוא הרגיש מהבוגרים של בית הספר. וכשהוא נכנס לתיכון הוא שוב פעם בכיתה א' כביכול שלה או בחמישי. מובן הרעיון? אז הוא שוב פעם מתחיל עד שהוא מקבל את העמדה של הוותיק של הבוגר. ואז נאמר הוא סיים את השמינית והוא מתגייס והוא חייל פשוט עד שהוא הופך להיות ותיק. ואז הוא הולך לקורס קני ושוב פעם הוא בתחתית המדרגה. אז הוא אומר גם מבחינה רוחנית בכל מדרגה יש בזה את אני צריך לעבור את כל השלבים. ולפעמים בן אדם נראה לו שבחוויה שהוא עובר הוא בתחילת הדרך, אז זה לא באמת תחילת הדרך. זה תחילת הדרך של המדרגה הבאה. אז אם הוא יודע את זה, לימדו אותו את זה, אז הוא לא נופל בדעתו, הוא יודע שזה, כי הדבר שהכי לא רצוי שיקרה, שכל אחד שבאמת בכנות שלו השתדל והתקדם וראה הצלחות יפות, לבוא להגיד לעצמו לא עשיתי כלום. זה לא האמת. האמת היא שיש דברים שהצלחנו, יש דברים שעוד לא הצלחנו, אבל כשמגיע הכישלון להגיד לא עשינו כלום, זה לא נכון. אז על זה אומר רבי נחמן כך, בלקוטי מוהר"ן, חלק א' סימן כ"ה, ואמר אז בזה הלשון. ובזה טועים החסידים הרבה. חסידים לצורך העניין בשיחה של בדיבור הזה זה מי שבאמת חפץ בהתקדמות ומה שנקרא לקחת אחריות על חייו. שפתאום נדמה להם שנפלו מעבודת השם. זאת אומרת נדמה להם שהעבודה הרוחנית שהם התקדמו בה הם נפלו ממנה. ובאמת אין זה נפילה כלל. את זה צריך להדגיש למי שיש מחברת. אם יש לכם ליקוטי מוהר"ן בבית, תעשו מרקר בעמוד הזה. ובאמת אין זה נפילה כלל. הוא מסביר. רק מחמת שצריכים לעלות ממדרגה למדרגה. אז זה גם המריבות בזוגיות, זה אין זה נפילה כלל. צריכים לעלות ממדרגה למדרגה. אז מתעוררים ומתגברים מחדש הקליפות שהם התאוות והבלבולים והדמיונות והמחשבות והמניעות. או בשפה של ימימה והעומסים. מישהו זוכר את כל הרשימה של הדברים שהוא אמר שמתעוררים או מתגברים מחדש. שם כולל הוא קרא לזה קליפות, ובפירוט שימו לב, תאוות, בלבולים, דמיונות, מחשבות ומניות. מרשים, נכון? כן, עכשיו בעל פה. תאוות, בלבולים, דמיונות, מחשבות ומניות. ולא סתם שאנחנו מנסים לחזור על יות, תראו איזה עומק, תאוות, בלבולים. לא שמתם לב שהצצתי בעצמי, נכון? רציתי לראות מה קודם למה הדמיונות למחשבות. תאוות. כן, מה המשך? תאוות, בלבולים, דמיונות ומחשבות. ומניעות. אומר בעצם כל מדרגה כל הסט מתעורר מחדש. אז במה טועים החסידים? שאנחנו חושבים שזה נפילה. אבל פה מחדש רבי נחמן יסוד עצום בתורת הנפש שלו. אין זה נפילה כלל. זה אומר שזה סמסטר
חדש.
כל המבחנים שעברתם היו לתואר ראשון.
כל מגיע לחלה, נחלה הבאה.
ניימת מדרגה, אתה לא באמת שבא, כי אתה יכולה את הדברים. לא ששיימת יסודי, ועכשיו אתה בתיכון. עדיין, מבחנים של היסודי עדיין שם.
הייתי אומר עם חיוך שאתה באופטימי, אני מרגיש שהמבחנים של הגן עדיין שם. נכון? מצד אחד. אבל בעיקר, ההבנה הזאת, ואז מתעוררים, מתגברים מחדש, הקליפות שהן התאוות, הבלבולים, הדמיונות, המחשבות והמניעות. כל מילה כל כך עשירה פה, תאוות. כאילו דברים שחשבתי שכבר בלבולים, איזה מילה חגיגית, בלבולים. אז תצליל את זה. מה אמר לי מישהו, דווקא פה בנווה צדק, גרתי פה לפני הרבה שנים, הוא היה כזה, אמר לי, תראה איזה שפה יפה עברית, יש בה מילים כל כך נעימות, כמו למשל, אומללה. ואני זוכר את השיחה הזו. אז ככה, גם אמר לה, בלבולים, בלבולים. אני עושה את הצליל הזה כי הוא קשור לה. בלבולים. תאוות, בלבולים, בלבולים. דמיונות, מחשבות, איזה צליל אתם צריכים לעשות? מניעות, על ברשותכם שזה יהיה בהשתתפות הקהל, כל מילה שנגיד אתם רק תעשו את אבל... האום הזה הוא נועד להעצים את המילה. למרות שזה קצת מילתא דשטותא, אבל אנא תהיו איתי, אנחנו עושים חזרה. ואמר אז בזה הלשון, ובזה טועים החסידים הרבה, שפתאום נדמה להם שנפלו מעבודת השם. ובאמת, אין זה נפילה כלל. רק מחמת שצריכים לעלות ממדרגה למדרגה. ואז מתעוררים ומתגברים מחדש הקליפות שהם התאוות. זה התחיל טוב להגביר. אתם תראו שזה ייתן משמעות לזה. כן. והבלבולים. והדמיונות. והמחשבות. את כל הלב בקשה במניות. והמניות. עכשיו תאוות אני מבין. בלבולים זה גם. אין זה בכלל שייך אליי, זה הדרך. אולי אני עובד על עצמי שקרו דברים. דמיונות. דמיונות זה לספר לעצמי סיפורים שהם לא המציאות האמיתית. מחשבות. מחשבות מורידות. ומניעות. כל עניינם עוד יותר להגביר מחדש את הרצון. שעל מה שמעניין פה, שלכל זה הוא נתן את הכותרת קליפות. זאת אומרת שהשם הגנרי לכל העניינים הללו פה הוא קורא לזה קליפות. במקום אחר הוא קורא גם את המילה קליפות הוא מחליף בלבושים. מה הכוונה? שיש הסתרה על איזה דבר. לפעמים הוא קורא לזה לבושים, שזה ביטוי חיובי. לפעמים הוא קורא לזה קליפה, שזה נראה לנו משהו שלילי.
קליפה שומרת על הפרי.
מה?
קליפה שומרת על הפרי.
כן. בלי הקליפה.
קליפה לא, להיפגל.
נכון. אבל יש שלב שהקליפה סיימה את תפקידה. ואז אם היא מנסה להישאר בכוח, זה בעצם, זה בעיה. אז ברגע שזוכרים את הדבר הזה, אז בן אדם גם ערוך לכל שלב. והוא גם, אם מקודם מוזכר העניין הזה של גאווה, כשאני חווה הצלחה, לפעמים בן אדם חווה עוד פעם את הנפילה, לראות את מדרגתו במקום שבאמת הוא אמור להיות. אני רוצה לסכם את הדברים שנאמרו.
רגע, יש לי שאלה.
כן.
אם אתה מודע שכל עלייה כירידה, כל נפילה ועלייה, אתה מודע, אתה יכול למנוע את הנפילה הבאה, או האם עדיף לתת לה ליפול כדי שתתרומם במדרגה הבאה?
אתה לא צריך ליזום נפילות, הם יגיעו, כי איך הנפילה מגיעה? שאתה, הדעת לא זמינה לך. ולכן, הרבה פעמים אחרי הנפילה, אתה מתרגל ענווה. אתה אומר, אני מקבל את הנפילה באהבה, היא אנושית. זה מה שידעתי, זה מה שיכולתי. ההתקדמות לא נמדדת אם נפלתי או לא. ההתקדמות נמדדת אם הסכמתי לקבל אותה, שזה בעצם לקבל את עצמי, ולבחור לעלות שוב. זה בעצם הנקודה העיקרית.
כשיש לך מודעות, אתה לפעמים יכול, בגלל שאתה יודע שבכל עלייה יש נפילה.
זה לא עוזר למנוע את הנפילות, כי הן הופכות להיות, מה זה בעצם מושג ניסיון, שבן אדם עומד ניסיון? שכל מה שהוא למד פתאום לא זמין לו, ושם נותנים לו מבחן. פתאום זה נראה לו יותר קשה או יותר מורכב מכל מה שהוא למד. זה שבן אדם מוכן לזה וערוך לזה, לא תמיד זה בעזרו, זה מפתיע אותו כשזה מגיע. כמובן שאפשר להמעיט בנפילות. אפשר להמעיט, אפשר גם לחלק מהם להיות ערוך. אבל עיקר ההתמודדות הנדרשת ממנו זה מאיתנו, זה לבחור מחדש, להתחיל מחדש, זה מגיע. אני רוצה לעשות סיכום על הדברים העיקריים שדיברנו. התחלנו בכך שכשאני רוצה איזשהו שינוי בחיים, או משהו שיוחזר אליי, או משהו שיופיע בחיי, אז לשאול את עצמי גם איזה רגש אני מבקש שם. שהרבה פעמים מה שאני באמת מבקש זה את השמחה ולא את החפץ, את הדימוי העצמי הגבוה ולא את הניצחון במאבק. אז אני יכול לכוון את עצמי בבקשה ישירות לעניין. כן. וזה הזמנה, כי זה בעצם לשאול את עצמי מה אני באמת מבקש, למה אני באמת זקוק. והבהירות הזו, אני יכול להזכיר את שני השלבים, אני יכול להגיד מה אני מבקש וגם מה הרגש שלשם אני מכוון כשהדבר יושג. כשבעצם אנחנו מקשים את השמחה, את האהבה, את השקט הפנימי, את הביטחון העצמי, את כוח הגבורה, רק ככל שאני מודע לזה ונותן לזה שם, זה גם הופך לי להיות יותר בהיר למה אני מחפש. כי כמו שאמרת, בן אדם יכול להשיג את הדבר הטכני, ואז הוא ירצה, אם הוא רצה קידום בעבודה, וזה יזין אותו בדיוק לשבוע, הוא יחפש שוב את הקידום היותר גבוה. כן. אבל לשאול את זה, מה אני זקוק, על מה אני רוצה לעבוד? זה היה העניין הראשון שאיתו פתחנו את השיעור. כל הדברים שאנחנו נאבקים עליהם, מבקשים אותם, או אפילו היה עוול שאנחנו רוצים שיתוקן, אז לשאול את עצמי איזה רגש אמור להופיע כשזה יתוקן, או איזה רגש נמצא עכשיו כשזה לא מתוקן. אחרי זה עברנו לשלב, מדבר על אסירות תודה, על הודיה. והזכרנו שלוש מחלקות. להודות על מה שנקרא מובן מאליו, או נמצא בחיינו בדרך ממילא, שזה עניין גדול להודות עליו. להודות על דברים שטרחנו ועמלנו עליהם בשביל להשיג אותם, עד שהם התממשו בתוך חיינו. ולהודות, מה היה הדבר השלישי? על תובנה שהייתה לנו. זה יכול להיות גם תרגיל שבועי, או פעם בכמה זמן, אבל שיש את שלושת המחלקות, אני מרחיב את ההסתכלות שלי. ואז אני גם נזכר, אם זה תובנה, אני מרענן אותה, כי זה תובנה שעוזרת לי, אני נזכר שהיא בארגז הכלים שלי. ואם זה הישג, אני נזכר בכוחות שעמדו לי בעת הצורך, זה ביכולת שלי. ואם זה מובן מאליו, בוודאי שלהודות על זה, שזה לא יהיה מובן מאליו. אחרי זה, הזכרנו את העניין, דיברתי על כך, שעל כוחו של השיתוף, כוחה של הכנות, שהיא מכניסה איזשהו רוח אחרת בשיח. עכשיו, אין עניין של כביכול שיתוף אינטימי לשם שיתוף אינטימי. אבל אם יש משהו שעל הפרק, ואנחנו מרגישים מספיק בטוחים, מספיק מוגנים לשתף בו, קורה, יש משהו אחר. הכנות, שזה סוג של אמת, זה אור השם שמופיע בתוך השיח. לכן בשיח שאין בו כנות, הוא באיזשהו מקום לאורך זמן הוא משעמם, אין בו משהו חי. אבל שיח שאין בו כנות, זה אומר שאני לא מרגיש בטוח בתוך אותו קשר. זה עצמו סוג של סימפטום לברר מה חוסם את האפשרות להביע את הדברים האישיים. מה מונע מאיתנו מלהביע את עצמנו ברמה האישית הזו. ואז שיתפתי אתכם בסיפור האישי שלי שהייתה בו איזושהי נפילה, ובעצם זה הייתה הזדמנות לדבר על התובנה הזו שרבי נחמן אומר, כשאתה בא לחוס על מישהו, תדע לך שהוא באמת זקוק לרחמים, הוא זקוק להכלה. זה פרט אחד. ופרט שני, יהיה לך את הדעת ואת הכוח לרחם עליו במקום לחוס, אתה בעצם פותח את החסימה שלך נמשוך אליך רחמים. ואז הזכרנו קטע מליקוטי מוהר"ן סימן כ"ה, שרבי נחמן התחיל במילים, ובזה טועים החסידים, שמה שאומר הוא באמת אין זה נפילה כלל. וזה אלא עוד מדרגה שאליה אנחנו נפתחים. ונתנו תשומת לב שמגיעה מדרגה חדשה, אז מתעוררות מחדש הקליפות של אותה מדרגה, שהקליפות כוללות חמישה עניינים שהם תאוות, בלבולים, דמיונות, מחשבות ומניעות. כל אחד מהם משמעותי. ואז אנחנו מבינים שיש לנו, הוזמנו לקורס המתקדם. חברים יקרים, כן. התשובה היא, יש נפילות. כן. באמת יש נפילות שהן נפילות. ויש נפילות שעליהן נאמר אין זה נפילה כלל. בדרך כלל אם בן אדם רואה שהוא מתמיד בדרך, אז הוא זכאי, מתמיד בדרך זה אומר שהוא בחר דרך והוא צועד בה, אז הוא זכאי להוציא את הכרטיס של אין זה נפילה כלל. אבל בהחלט, אבל גם אם בן אדם חושב שזה נפילה, זה גם בסדר, לקבל את הנפילה ולהמשיך. בעצם, רציתי כבר לעשות סיכום, אבל הנה אנחנו מקבלים הזדמנות להאריך. יש נפילה שגם במחשבה שלי נגיד זה נפילה, ועדיין לסמוך בה, זה אומר שאני בדרך, נפלתי ואני בוחר לעלות שוב. ויש נפילה שאין זה נפילה כלל. אם אין לך בהירות, תמיד תגידי שזה נפילה. עד שיום אחד יהיה לנו נפילות, שנרגיש שאנחנו בצדק וביושר זכאים להשתמש בכרטיס, אין זה נפילה כלל. בכל אופן, שאלתך הועילה מאוד, שהזכיר לנו שיש נפילה, שהיא נפילה, וגם אותה לקבל באהבה. זה אומר שיצאתי לדרך. על זה שלמה המלך אומר שצדיק מכאן, זאת אומרת שזה חלק מהביוגרפיה שלו, זה מה שהופך אותו לצדיק, שהוא לא מתפעל מהנפילות. ושאלתך השנייה, אז באמת לפי רבי נחמן, שיחה עם הקדוש ברוך הוא לשתף במה שעובר עליי, זה לא במקום שיחת חברים. ושיחת חברים לא במקום שיחה אינטימית עם הקדוש ברוך הוא. כן. כן.
האם הוא אומר מניעות, הוא מתכוון שהן תוצאה של הבלבולים, של הדמיונות, של המחשבות, או מניעות כניפה? כמו שדניאל, זה התוצאה של כל אלה שקדמו.
באמת היה ראוי להקדיש מפגש שלם, לעשות ככה התפרטות וביאור לתאוות, בלבולים, דמיונות, מחשבות ומניעות. אבל לשעה זו נתייחס לכך שיש לנו מניעות להרחיב על המניעות. תודה לכם על הלב הפתוח, על הפנים המהירות, על כל הטוב שהבאתם איתכם, במיוחד על הצליל, תזכירו לי את הצליל שבו, הרי אני להודות לכם גם כן בצליל מבורר זה, לילה טוב.